משה רבנו עליו השלום הוא שתיקן שישראל לא יהיו שלושה ימים בלי תורה. כי כך כתוב בפסוק. הרי קריעת הים סוף, שירת הים, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. אז האמת המדרש אומר שאין הפשט הוא מים. וכל פעם גם היה מריבות על המים. מה זה המים? זה תורה. גם הסלע, שיקע את הסלע, זה פירושו שיצא לתורה וילמדו תורה ישראל. אלא שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה דבר אל הסלע. כלומר, שנוכל ללמוד תורה על ידי דיבור. מדבר ואני מבין. אבל משה רבנו הם הרשעים, ערב רב, אלה שעכשיו גם עושים לנו צרות. כל הזמן. מתי לא עושו צרות? מה שמה מזכרם? אז הם רצו לתקה את הסלע. לכן אומר להם שמונה המורים, המין הסלע הזה, הוציא לכם מים. למה רצו להקות? זה דברי הזוהר. בתיקוני הזוהר הקדוש. הזוהר אומר שהם ידעו שאם משה ידבר אל הסלע, אז אנחנו גם נוכל ללמוד תורה הכי קל, לא נצטרך רבנים. אני פותח ספר תורה, קורא פסוק, מבין אותו 70 פירושים. כל פשט, רמז, זרה, סוד, כל מה שאתה רוצה, יש לך לפניך. ואז ממילא, לא צריך חכם, אין גדול ואין קטן, כולנו שווים. אבל הם הערב רב מה רצו? רצו שיהיה רבנים, כך אומר רבי שמעון, כדי שהם ישלטו על הרבנים, וממילא יהיה להם תחת ידם ויקבלו מהם הוראות. אז זה מכאן אנחנו נבין, בדי למבין, מה הולך, מה קורה היום. היום אנחנו רואים את זה עין בעין. אז אם כן, בא משה רבנו ותיקן שכל פחות משלושה ימים לא יעבור עלינו שלושה ימים בלי תורה. בשבת ודאי לא קוראים בתורה. גם בשחרית, גם במנחה. מה עושים אחר כך? ראשון, אז יהיה שני. אחר כך יש יומיים באמצע, שלישי, רביעי, חמישי. ועוד פעם, שישי באמצע, יבוא שבת. אז כך יהיה פעמיים בשבוע. עזרא הסופר תיקן במנחה של שבת. וגם תיקן שיש שלושה אנשים. כי משה רבנו במקור לא רצה להטריח, תיקן שלושה פסוקים, שלושה אנשים, כל אחד פסוק. כן? עולם קל. פסוק, פסוק, פסוק. ושלום על ישראל. אבל בא עזרא הסופר, תיקן שיהיה 10 פסוקים, הוא בין כולם 10, ויהיה מחולק לשלושה אנשים, כהן, לוי, ישראל. המקור זה במסכת סופרים. אני אקרא לכם את לשונו. עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה בשני, בחמישי, בשבת, במנחה. וכך בגמרא גם. איפה? בבקמה. 10 תקנות תיקן עזרא שקוראים במנחה בשבת, קוראים בשני וחמישי. וכן, המחילתא דרבי ישמעאל, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, דברי תורה שנמשלו למים. לפי שפרשו מדברי תורה שלושה ימים, לכן מרדו. כך תיקן להם שיהיו קוראים בתורה בשני וחמישי. כתבו עוד טעמים. הרמב״ם כותב בפירוש בהלכות תפילה שהתקנה היא של משה רבנו ולא של הזקנים, אבל הוא מסר את זה בידי הזקנים מ-70 סנהדרין שהם תיקנו לישראל. עכשיו יש עוד טעם, הראש כתב ועוד, הרי ידוע ששני וחמישי הם ימי רצון. למה הם ימי רצון? כיוון שמשה רבנו עלה 40 יום היה בהר אחרי שעשו את העגל, נכון? אז מתי עלה? עלה בחמישי. וכשירד, תספור 40 יום, בדיוק יצא לך שני, אחרי 40 יום. אז אם כן, חמישי ושני הם שני ימים חשובים. לכן הם ימי רצון, תקנו לנו בהם לקרוא בתורה, וגם תקנו לנו בהם שנאמר בהם וידוי ותחנונים, מוסיפים תחנונים של שני וחמישי וכדומה. וגם נהגו להתענות בהם, היו בזמנם, היו, עד, עד, הדור שלנו אפילו אני מכיר, גם היום יש צדיקים, תמיד. כל שני וחמישי מתענים. רק אם יחול באמצע ראש חודש, למשל השבוע יהיה ראש חודש, אז מקדימים. החודש, השבוע, אי אפשר לצום ביום רביעי, למה? כיוון שהמולד, נכון? יתרו. באיזה שעה המולד?
שבע וכמה דקות.
מה זה וכמה? לא זוכר? אתה אוכל שיעורי... לא. שבע ושש עשרה דקות. שבע ושש עשרה דקות בבוקר. ויש לנו כלל, כך כתב הגאון חידה בשם הראשונים עוד, שאם המולד יוצא לפני חצות היום, אותו יום לא צמים, אסור לצום. כלומר שהערה של ראש חודש מתחילה. עכשיו הלבנה במיעוט, אתה לא תמצא אותה. תעלה לגג, לא תראה אותה, נעלמה. מחר בלילה, ודאי לא. מחר בלילה היא זכות גדולה ללמוד תורה. בפרט זה ערב ראש חודש כסלב. אתה יודע, מעלתו גדולה מאוד מאוד. ערב ראש חודש כסלב, התפילה בו עולה מאוד. אז מחר בלילה האדם משתדל ללמוד תורה. יש כאלה לומדים כל הלילה, עושים משמר. שם ישראל. ולפני הלימוד אומרים וידוי. וידוי הגדול. אומרים וידוי, למה? אם אדם יש לו אבונות, ואם האבונות הולך לומד, אז רבנו ארי כותב, עליו נאמר, חוץ מכם, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? למה? הוא עדיין עושה אבונות, הוא ימשיך, גם מחר הוא יעשה אבונות. אז למה הוא בא ללמוד תורה? כדי לקחת כוח מהתורה, שואב, החיצונים, עושית רעך רע, השר של אובמה, והיום גם של ליברמן ולפיד, הוא שולח אותם, לא, הם הקימו קואליציה. אז הוא שולח אותם. ואז, כיוון שהוא שולח אותם, כדי שיהיה להם מזון. מאיפה להם מזון? רק מהקדושה. אז הוא שולח אותם לאיזה מקום קדוש, כאילו ללקט, לגנוב חלקים של קדושה, חיל בלע, ואחר כך, בעזרת השם, חיל בלע ויקענו. על זה שאנחנו לומדים, לכן טוב שהאדם יאמר תחנון, וידוי, ככה היו נוהגים, בלילה שלפני ערב ראש חודש. אז האמת שהתענית היא מחר, יום שלישי, ערב ראש חודש מוקדם. ובלילה יושבים לומדים תורה כל הלילה.
מי שלא קיבל למחר יכול להתענות?
יכול, כן. יכול להתענות. מי שרגיל לצום כל ערב ראש חודש, אז יכול מחר להתענות גם בלי קבלת תענית. עכשיו, כתב רבנו הארי, ביום שני וחמישי זה כנגד עולם היצירה. הרי ידוע, אנחנו מקבלים לשבת מיום רביעי. רביעי מקבלים מדרגת נפש, הערה לשבת. חמישי מקבלים מדרגת רוח. שישי מקבלים הערה של נשמה. יבוא קבלת שבת ואז ייכנסו נפש, רוח, נשמה. עכשיו הם מסתלקים, כותב הרבה נוערים, לא מסתלקים מבת אחת. הרי כל השבוע חיים משבת. אז ביום ראשון, לאט לאט הנשמה הולכת ומסתלקת. לא בבת אחת. עד יום ראשון בערב. מהלילה של אתמול, ליל שני, מתחילה להסתלק הרוח. עד הלילה. הלילה, איך ששקעה, איך שיצאו הכוכבים, מתחילה להסתכל הנפש, להסתלק הנפש של שבת שעברה. ואיך שהם, היא נגמרת להסתלק, בצאת הכוכבים, מיד נכנסת נפש של שבת הבאה. ומתי זה בעיקר? שאתה אומר היום יום, וכותב רבנו ארי. ביום ראשון אתה אומר היום יום אחד בשבת קודש, ואומר את המזמור. על ידי זה יישאר האור של שבת. עכשיו, מחר אנחנו נבקש, אז היום יום שלישי נאמר, נשארת על ידי אמירת המזמור, אז אתה אומר, אלוהים ניצב עדת אל וקרא משפוט, עד מתי תשפטו עוול? זה לשופטים של היום, לפני רשעים תשאו סלע וכו'. אז על ידי זה, לאט לאט, מסתלקת הנפש. ובלילה, מחר בלילה, מסתער שמיוצאת הנפש של שבת שעברה, תבוא הנפש של שבת הבאה. זה לכולם. אוקיי? כן. אז אם כן, מכאן ראינו שזה המעלה של השני וחמישי, לכן קוראים בהם בתורה. ולא רק לקרוא בתורה. רבינו ארי כותב שיש עניין גדול ללמוד תורה בשני וחמישי, יותר משאר הימים. ולאו כמינה, אומר למשל דוגמה, אדם צריך לצאת לאיזה, נגיד לצורך מצווה, הוא צריך לאסוף בשביל קלה יתומה, או רוצה ללכת לאסוף כסף, או ללכת לבקר חולה, כך הוא כותב, או חוץ מכם לנחם אבלים. שתדל לעשות כן בשאר הימים, כמו שלישי או רביעי. אבל שני וחמישי היא מנע. יושב וילמד תורה. אז אם יש לך אפשרות, או לקבוע שיעור ביום שני, אבל ביום, לא עכשיו, עכשיו זה כבר לילה של שלישי, ביום, או ביום רביעי, או ביום חמישי נאמר, יבחר תמיד שני וחמישי לעסוק בהם בתורה. והוא הדין הלילות שלהם. כמו אתמול בלילה היה ליל שני. אז עניין ללמוד בו תורה. וכן, מחר יוצא שלישי. אז שלישי רביעי אתה יכול ללכת לעשות כל מיני עניינים, וגם עסקים. רבנו ארי היה מתפרנס, היה מוכר תבועה. מסתחר בתבועה. מתי היה מסתחר? כי היה נהנה מגיע כפיו. ימים שלישי ורביעי בשבוע. אבל שני וחמישי ושאר הימים כולם קודש ללימוד תורה. כך היו נוהגים לעשות. כל חכמי ישראל בכל הדורות ככה היו. תראה בזמן הרמב״ם ככה היה. תשאל אותם בתימן עד הדור של האחרון שלנו. הדיינים, הרבנים, המורי, כולם היו מתעסקים בכל מיני עסקים. היו חנויות. היו הולכים, זוכר היה פעם זקן אחד תימני שבא מתימן, אני סיפר לנו. אמר, היו הרבנים שלהם שם, כולם בעלי חנויות. סוגרת, עובדים בשלישי, רביעי, ראשון, שלישי, רביעי, שישי. שני וחמישי חנויות סגורות יושבים בבית דין. הדיינים בעצמם. אז היו, למה? כדי להנות רק מהגיע כפיהם. לא רוצים להנות מהגיע. עניין של מישהו אחר.
מה עם ליל שישי?
תעשה אדרבה, תארגן שיעור. אדרבה, נשמח מאוד. אז מכאן ראינו יש מעלתם גדולה מאוד. עכשיו יש עלייה לתורה. באים נאמר ביום חמישי הקרוב, ראש חודש. אז חמישי זה יום, זה עולים, ארבעה עולים. למה? כי הגמרא אומרת צריך לעשות תוספת. ראשי החודשים, מגמרא במסכת מגילה, ראשי החודשים וחול המועד עולה אחד יותר, כיוון שיש בהם קדושה. בראש חודש הנשים לא עושות מלאכה. אנחנו בעוונות הרבים, אחרי מעשה העגל, הפסדנו את ראש חודש, כמו שכותב המדרש. חול המועד, לנו גם אסור לעשות מלאכה, כי רק מלאכת דבר העבד מותרת, או מי שפועל שלא מלא חול. אז התירו לו. עליו אחי, אסור לעשות מלאכה. אז מה עושים? מוסיפים עוד עולה נוסף. ארבעה עולים. ביום טוב, שאסור לעשות רק מלאכת אוכל נפש, זאת אומרת רק מה שאני צריך לבשל לצורך אותו היום, או לאפות לאותו היום, אז הוסיפו עוד עולה, עשו חמישה עולים. יום הכיפורים, שמי שעושה בו מלאכה אנוש כרת, עשו שישה עולים. שבת שהוא הכי חמורה, שבשבת מי שעושה מלאכה חייב סקילה, אוי ואבוי, אז עשו לה שבעה ימים. ואלה ערב רב, זוהר אומר, אם אתה רוצה לדעת מי ערב רב, תראה מי נגד השבת זה ערב רב. והמבין יבין, תגיד למשה שירשום.
תגיד הרב, יש עניין להשתדל לעלות בראש חודש? לעלות לספר תורה?
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כתבו, האמת שיש שני, בוא נפריד את זה בשני נושאים. יש הראשון שכתב על זה, רב ראשית חוכמה, יש לו ספר תוצאות חיים. בסוף ראשית חוכמה אתה תראה שם ספר בפני עצמו, שמו תוצאות חיים. יש שם פרק גידול בנים, איך להנך ילדים, פרק של מצוות, איך לרדוף אחר המצוות, יש שם פרק של עסק התורה. שם הוא כותב שאדם רוצה לתקן את עצמו ולחפר על החטאים שלו, ישתדל לעלות פעם בחודש לספר תורה. אפילו בשבת, לא משנה מתי. פעם בחודש. העתיקו אותו כל הראשון, כל האחרונים. תראה, הרב עליו השלום, בעל, נו, הכנסת הגדולה, כתב את זה. הרב, הרב עליו השלום, בעל שהיה באזמיר, גם הוא היה באזמיר, היה עליו השלום, לא, חסד לאלפים, כתב את זה, כתב לעלות פעם בחודש. אחר כך ברבנו חיים פלאצ'י שהיה באזמיר, גם הוא כתב. הרבן ישחי כתב אותו דבר, הרב חידה בלדוד אמת כתב אותו דבר. ועוד, יש לנו גם ספר זכירה, כתב אותו כל מיני סגולות של תיקון הנשמה, כתב לתיקון נשמתו, השתדל לעלות פעם בחודש. ולמה אמרו כך? כיוון שבזמנם היה מאוד קשה. היה עד שהאדם מגיע התור שלו, בית הכנסת שם 200-300 איש, אולי יוצא לו פעם בשלושה חודשים. אז אמרו לו, אתה תשתדל לקנות, להשתדל לקנות עלייה שיהיה פעם בחודש. באו חכמי הקבלה ואמרו שביום ראש חודש יש הארה גדולה, יש עניין גדול שאדם יעלה לתורה ביום ראש חודש. אז מי שיש לו באפשרות לעלות, אבל בתנאי שהספר תורה שמה מוגע, לא איפה שהוא הולך צ'לב בלי היום. היום בעוונותינו הרבים צריך זהירות גדולה מאוד, איזה ספר תורה יש מגיע, אין מגיע, מתקנים אותו, יש טעויות, אין טעויות, המון צרות יש לנו היום עם זה. 80% לא, אי אפשר לברך עליהם, לכן צריך להיזהר. אז השתדל שהספרי תורה, ספר תורה שהוא קורא בו, יהיה מוכן כהוגן. עד כדי כך, תאר לך שעוד רבנו יוסף חיים כותב, לפני 150 שנה כתב, שהעולה לתורה השתדל, לפני שהוא עולה, בינתיים שרים, או אני יודע מה, או עושים השכבות, הסתכל ששלושה פסוקים ראשונים שהוא עומד לקרוא, הם שלמים ולא שבורים האותיות. ואין שם דיבוק או פירוד, כדי שלפחות, לפחות, יקרא שלושה פסוקים שהם קשרים. זה לא פשוט. אני אומר לך, אני מסתובב בהרבה מקומות, אני רואה ספרי תורה, רובם לא קשרים. לא קשרים. מספיק שאין רווח, רגע, מספיק שאין רווח בין אות לאות, בשביל אות יות קטנה, זה פסול. ואם יש יותר מדי רווח, בין האותיות, זאת אומרת כתוב, נגיד וידבר, בין ד' לב', יש רווח להכניס שם עוד יוד, זה פסול, זה נהיה שתי תיבות. שולחן ערוך מפורש, בהלכות ספר תורה, ביורי דעה. אחרי זה אותו דבר אם נדבק, מילה ליד מילה השנייה, ולא ניכרת רווח שכל תיבה בפני עצמה, זה כבר פסול. אז כמה צריך להיזהר, זה לא פשוט. איך? בטח, מחל ותנה. השאלה כותב, השאלה כתב עוד לפני 450 שנה, שחובה על כל גבי בית הכנסת, כבר ביום חמישי, להביא מגיע מומחה, שיבדוק את הספרי תורה שקוראים בהם בשבת, כדי שלא ייקשלו הבאים לבית הכנסת, לקרוא חס ושלום ספר תורה פסול. חמור מאוד, לא פשוט. מקום למה? אז תשתדל, תהיה פיקח לפני כן, תבדוק את הספר תורה עצמו, אולי אתה תלמד קצת ההלכות ותראה אם האותיות בסדר או לא בסדר, ולפי זה אפשר לדעת. או תשאל מי שבקי, תגיד לו שיסתכל לפחות איזה עמוד, שניים, יראה אותם. מה לעשות? אתה מספר סיפורים עכשיו? פינת הסיפור הקטן. מה אתה אומר?
כן?
לא ידעתי. כן, אז בואו נמשיך. עכשיו מה קורה אם יש לנו, בזמנם היו באים, צריך לדעת שבזמנם היו הרבה שאלות בעייני ספר תורה. ולמה? הבתי הכנסת היו אפילו בחול מלאים אנשים. לא פחות מ-200-300 איש. היום ברוך השם כל אחד פותח בית הכנסת. אבל בזמנם היו כולם מתפללים, כולם בכנסת אחת. ואז היה קורה שבאותו יום, באמצע השבוע אפילו, באים שני חתנים. זה חתן וזה חתן. חתן, חתן, לא חתן בר מצווה. היום כל אחד חתן. הוא קנה תרנגולת, הוא כבר נקרא חתן. אז זה שני חתנים, ויש שם גם או שני אבות הבנים, ויש מצווה, ומה זה אבות הבנים? שהיום הברית. מצווה שהוא יעלה לתורה. אז הם שניהם ישראלים. איך אני אסתדר? הלא, אני צריך לעלות כהן אחד, לוי אחד, ישראל אחד. איך אני אעשה? אז כתבו הפוסקים, יכריז הזן, הגם שיש כאן כהן, או הגם שיש כאן כהנים, יעלה חתן ראשון. ואז החתן הראשון עולה, והכהן לא צריך לצאת מבית הכנסת. מתי הכהן צריך לצאת? רק אם יש ברכת כהנים והוא לא יכול לברך מאיזו סיבה, כמו יום תענית והוא לא בתענית. אז ששעה שהחזן אומר כהנים, הוא אסור להיות בבית הכנסת. למה אם הוא יהיה ולא יעלה, יגידו עליו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. פסול. צריך לצאת. אחרי זה ייכנס. כשאומר לברכה, ייכנס. אין בעיה. אבל בשעה שאומר את המילה כהנים, הוא צריך לפני זה לצאת החוצה. אבל בעלייה לתורה אין בעיה, הוא יכול להיות בבית הכנסת. ואני אומר, גם שיש כאן כהן, יעלה חתן ראשון. אז כולם יודעים שזה בגלל שיש חתן, או בגלל שיש חכם. בא לנו חכם גדול, הגיע מחוץ לארץ, הוא הגיע ממדינה אחרת או מעיר אחרת רחוקה, והוא אדם גדול, מכובד, ויש לי מישהו אחר, יש לו יורצייט היום, והשני יש לו בר מצווה, שלישי יש לו חתן, אני יודע מה יש לו. אז זה, תעלה אותו, וככה, תעלה שלושה ישראלים. אז ככה אתה עושה, והכל יבוא על מקומו בשלום. אבל ראיתי עוד דבר מדהים, רבי יעקב ישראל אלגזי, בעל שלמי ציבור. יש לו ספר, כולו הלכות של ספר תורה. אמת ליעקב קרא אותו. הוא כתב שמה דבר מעניין מאוד, שמעשה היה בירושלים, לא היה בירושלים לפני 300 שנה. היה בבית הכנסת, והיה יום תענית. עולים שלושה לתורה. וביום התענית, היה לו בבית הכנסת גם חתן וגם אבי הבן, ושניהם ישראלים. עכשיו, איך יעשה? איך יעשה? או היה מעשה אחר, הוא מביא גם עוד מעשה אחר שהיה, היו שני כהנים בבית הכנסת, ושניהם חתנים. ומתי החופה? באותו יום. היו עושים ביום, לא בלילה. עכשיו, צריך לעלות אותם. איך יעלה? אז הוא הזמין את הכהן הראשון, חתן הראשון, שהוא כבר התארס לפני, אז הוא הראשון ברשימה, הזמין אותו לעלות כהן. עכשיו, אחריו צריך לעלות לוי, אסור לעלות, ישראל לא יכול לעלות אחריו, שלא יגידו כהן. אז עולה ישראל, עלה אבי הבן, שלישי העלה את זה שיש לו יורצייט. עכשיו, מה יהיה עם הכהן הנוסף? הוא העלה עולה נוסף, עשה עולה רביעי. אמר, כיוון שיש כאן בבית הכנסת שני חתנים היום, ושניהם כהנים, וכהן לא יכול לעלות, לא לוי, לא במקום לוי, זאת אומרת לא אחרי כהן, ולא שלישי, לא אחרי לוי. אז הוא יכול לעלות רביעי. למשל עכשיו ביום שבת, יש לי כמה כהנים בבית הכנסת, מה אני עושה איתם? אז הכהן הראשון עולה כהן, אחר כך עולה לוי, עולה ישראל. רק רביעי יכול לעלות כהן. אבל לפני רביעי הוא לא יכול לעלות, כי כהן אסור לעלות אחרי לוי. למה? אחר כך יגידו על לוי, אז זה פסול. אז לכן צריך רק רביעי. וכאן אי אפשר, יש לנו רק שלושה, זה פלא פלאים. כיוון שהמשנה אומרת, בשני ובחמישי, בשבת במנחה, עולים שלושה. אין מוסיפין עליהם, ואין גורעים בהם. אבל כאן, כיוון שהיה חתן, וכבוד החתן, העדו נוסף. על מה הסתמך? הסתמך שהמנהג הקדום היה, שהיה בא, אם היה חתן בבית הכנסת, היה כל אחד, היה לו ספר תורה בביתו. כל אחד היה לו ספר תורה שלו. היה מביא החתן את הספר תורה שלו, ופותחים אותו בפרשה שקראנו השבת, בפרשת חיי שרה. מה היה קורה? ואברהם זקן, שמונה פסוקים. ואברהם זקן בא בימים, באדוני בערך את אברהם בכל, והיה אומר, אברהם אל עבדו זקן ביתו וכו'. והיה קורא לו את כל השב, שב, למה אתה עומד עם הכוס? תשב, אחר כך יגידו, יש פה קפה. אז הוא היה קורא לו, אז ראינו, הנה, והם היו מוסיפים עוד עולה בשבת, אמנם שבשני וחמישי ובמנחה בשבת לא מוסיפים, אבל כיוון שלכבוד חתן ראינו שהוסיפו, אז גם כשיש לי חתן ביום חול, הוא כתב שכן והיה, והוסיף לו, הסתמך על הבעל הכנסת הגדולה. זה חידוש גדול. לא, אנחנו אין לנו כוח. הוא היה ענק בתורה, יכל להחליט ולעשות. אנחנו לא נעשה. אז הטוב ביותר שהכהן לא יעלה, יעלה חתן אחד ראשון, חתן שני, חתנים כהנים, תמצא אולי אחד מאלף. לא, כמה, כן. מה השאלה? למה יצא? אסור לכהן לעלות שלישי, תבין. אסור לכהן לעלות שלישי. ברגע שהעלית את הכהן שלישי, יגידו שהלוי היה פסול ולכן הכהן עלה. אדוני, אתה מתווכח עם הקיר. תפתח ספר ותלמד. יש כללים. זה לא מה שאתה חושב. זה לא קלפי פה שכל אחד מחליט ממי להצביע. מתכון לו, משה, תגיד לו. כן.
האם מה שהרב מצייר עכשיו,
כן.
האם אני נותן הגבעה או פתיחה לאחד החתנים?
לא, זה לא מועיל. אתה שומע מה הוא עושה? הוא רוצה לפצות אותם בפתיחת האחד או בהגבעה. לא, זה לא הולך ככה. יש הלכה. הלכה שאם יש לי חתן בבית הכנסת, הוא קודם לכולם. אז מה אני עושה שיש לי שניים? ומה אני אעשה ששניהם כהנים? זו השאלה. אז זהו, וכן זה הדרך. אותו הדבר, אם יש לי אבי הבן, שהיום הברית, אני חייב לעלות אותו. ארצה או לא ארצה, זה אני, אין פה הלכות, אין פה, אפילו מכרו את העליות 3 שנים מראש. הכל בטל ומבוטל. ברגע שהגיע חתן, צריך לתת לחתן. אז ראיתם כמה חשוב להתחתן? נו קדימה, רווקים, שהתחתנו. עכשיו יש עוד הלכה, אני ממשיך הלאה. עולה אסור לו לעלות לתורה עד שאומרים לו בכבוד. צריך להזמין אותו. מאיפה ראינו? גמרא מסכת מגילה, מביאה את התוספתא. החזן לא יקרא עד שאומרו לו קרא. וכן ראש בית הכנסת לא יקרא עד שאומרו לו שאין אדם מבזבזהו בידיו לעצמו. כלומר, אדם מצד עצמו לא יכול לבוא לעלות בלי שהזמינו אותו. חייב להיות סדר בציבור. אז הוא, כל אחד מקבל איזו עלייה מסוימת, ואז הוא אומר לו בכבוד, עולה, והוא עולה. לכן אומרים בכבוד, כדי שידעו מי עולה. אשכנזים נוהגים להגיד את שמו. אנחנו לא אומרים את השם. למה? על צד שאולי הוא לא יכול לעלות, מי יודע, אולי הוא צרוד, אולי יש לו, אולי לא עליכם הוא באבל, תוך שבעה, אסור לו לעלות. אז איך אני אזכיר את שמו? אכן, תקנו שלא יזכירו את שמו. וגם עוד סיבה, שאולי לפעמים, מאיזה סיבה הוא לא רוצה לעלות, לא יכול לעלות. אז הוא אומר לא לעלות. עכשיו יש בעיה? גמרא אומרת, נותנים לו ספר תורה לקרוא, ואינו קורא, עשה שלום. אז הוא לא רוצה ללמוד תורה, חלילה וחס. יכול לגרום לו משהו בחיים. לכן מה עושים? לא מזכירים את שמו. ואז בזה יצאת ידי חובה. אז אם כן, העולה לתורה לא יעלה עד שיגידו לו לעלות. עכשיו, מה אם החזן עצמו רוצה לעלות? גם הוא בן אדם, נכון? הוא רוצה לקרוא, הקורא בתורה. אז צריך שמישהו אחר יזמין אותו. לכן, תמיד שיהיו שני גבאים, אחד מעלה את זה, יד לוחצת יד. וככה, כל בעל מקומו בשלום. עכשיו, כן. אם אומרים יעלה, אני לא הבנתי מה אתה אומר. לא, אבל אמרו לא. למשל, פנו אליך ואמרו לך, בכבוד שלישי, אני לא יכול להגיד לא, אני מסרב. סור. אלא אם כן, נגיד, קנית שישי, תקשיב לי עד הסוף. אלא אם כן יש לך סיבה, אתה רוצה לעלות מפתיר. תגיד לו, לא, אני יש לי הזכרה, אני רוצה לעלות מפתיר. זה משהו אחר, אז יש לך סיבה. או רבי עקיבא, הגמרא מביאה עליו מעשה. זה מובא בהרבה מקומות המעשה הזה. מעשה ברבי עקיבא, שאמרו לו, קרא בתורה ולא קרא. אחרי זה אמרו לו, תלמידיו, רבנו, אתה לימדת אותנו שמי שקורא בתורה מאריך ימים, ואם חס ושלום הוא לא קורא, חלילה וחס, אמר להם, מה יעשה? שלא הכנתי את הפרשה. כי מכאן למדנו שצריך להכין את הפרשה לפני שהוא קורא. אז לכן אמר להם, אני לא עליתי. אז כשיש סיבה מוצדקת, הוא לא עולה. אבל כשאין סיבה מוצדקת, חייב לעלות. או מראש אגיד לגבי, אל תזמין אותי. עכשיו הלכה אחת, שימו לב, שהרבה לא שמים לב עליה, עולים לתורה, הוא יודע לשלם הרבה כסף, לפעמים אלפים, ולא יודע, יש דינים איך עולים לתורה. העולה לתורה חייב לאחוז את הספר תורה ביד. הרבה יש שלא אחוזים. אני אומר לכם מה אני רואה אצלי גם. הוא בא, אפילו שהוא למד בישיבה, אומר לו בכבוד, הוא עולה, הוא מברך, ברכו את השם, תחזיק, אני לוקח לו את היד ושם לו את זה בספר תורה. אבל מה, אסור לגוע בקלף. אז צריך דרך המטפחת. מפה, יש לנו מפה, תשים אותה על הספר תורה מכסה, ישים שתי ידיו ויברך, אחרי שגמר לברך מוריד את ידו השמאלית, וידו הימנית עדיין אוחזת בספר תורה. מאיפה למדנו? למדנו פירוש, הגמרא מביאה, הגמרא מפורשת. למדנו שמי שמברך על לולב, אוחז את הלולב בידו, ואומר שקידשן במצוותיו הציוונו, על נטילת לולב. הוא לא יכול, זה ביד שלך, והוא אומר, שכדי שם אתה מציבר על נטילת לולב, ונגיד אתה יש לך, נגיד הוא ראה חנות בייגלה, ואהב את הבייגלה, איזה בורקס, חם, טרי, נכנס לו בתוך הנחיריים, שלושה ימים לא אכל ולא שתה. פתאום רואה איזה בורקס כזה יפה, ברוך אתה השם, יקום איך העולם בורא מן המזונות. תחזיק ביד, צריך להחזיק ביד. אותו הדבר האבא בבית, לוקח כוס קידוש, מחזיק אותו ביד ומברך. מה מוציא? הבוצע, מחזיק את זה ביד, מברך. תלית, אני בא ללבוש תלית, מחזיק את התלית ביד, מברך עליה, נכון? עכשיו אישה מדליקה נרות, לכבוד שבת, נכון? אז אישה, מה היא עושה? היא מחזיקה ביד את הגפרור, רואה את הנר, או היום הם כבר נהיו משוכללים, יש להם מצית כזה, עם ידית ארוכה כזאת, נו. יכול לכוון אותו עליך. אז יש לו מצית, והיא מחזיקה את המצית, מברכת ומדליקה, נכון? וכן נר חנוכה, איך אני מברך על נר חנוכה? אז אני מחזיק ביד את המצית או את השמש כזה ארוך, הנר הארוך הזה, היום יש כזה כמו אצבע של ספר תורה, מכסף, יפה, ויש בפנים נר, ונר אמיתי, לא סתם, והוא דולק, ואתה מברך. הנה משה יבוא, יחלק לכם אחר כך. הוא אוהב לחלק. אז בקיצור, תיקח את זה ותברך עליו, אז צריך להחזיק ביד. אותו הדבר הספר תורה. וכל זמן הקריאה, לפעמים יש לו עלייה ארוכה, אין מה לעשות. בידו ימנית הוא מחזיק את הספר תורה. אבל ספר תורה של אשכנזים מחזיק בעמודים, שזה נקרא עץ החיים. זה הידיות. ספר תורה שלנו הוא מחזיק בתיק, אבל רבי יוסף חיים לא מסתפק בזה. אומר לא טוב. אלא אני צריך להחזיק בקלף דרך המפה. אני שם את המפה על הקלף, על העיגול של איפה מסולסל הקלף בצד ימין, מחזיק אותו כל זמן הקריאה. ואחרי זה, כשאני בא לברך פעם שנייה, ברכה אחריה, שם את שתי הידיים על הספר תורה, מחזיק בספר תורה ומברך אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, והיה העולם נטע בתוכנו. בסדר? לכן צריך להיזהר מאוד בהלכה הזאת, כי לא כולם נזהרים בה. גם עוד דבר יש, שבין עולה לעולה, הרבה פעמים ממעמי ארצות, בין עולה לעולה, אני חייב לחסות את הכתב. אצל האשכנזים הוא מגלגל אותו. מגלגל את זה יחד ומחבר אותו. מחזיק בעמודים ומברך. אבל בין עולה לעולה אנחנו, זה תיק, בתוך התיק. אני לא סוגר את התיק, אבל אני לוקח את המפה ושם אותה על הכתב ומברך. יש כאלה מה הוא עושה? הספר תורה פה, והוא שם את הראש שלו פה ומברך. זה ביזיון לספר תורה. זה בפירוש. הם חושבים שהם עושים חסידות, הוא לא רוצה לברך מול הספר, אז הוא שם את הראש שלו בצד. לא, הראש נשאר פה, מול הספר תורה. והספר תורה מכוסה במפה.
מה יעשה לו לדעת הברכה בעל פה?
מה?
מה יעשה? הוא בעל תשובה, לא יודעת הברכה.
יש פתרונות היום, מה קרה לך? יש היום אלמינציה. יש לך קרטון כזה עם אלמינציה, והכתב לוקח אותו, שם מול הספר תורה, אותיות מהירות עיניים, צבעוניות, ויש שם קישוטים ופרחים, הוא קורא את זה, והכל בסדר.
הרב,
הוא
קורא
צריך
להתחלף עם זה שעלה מקודם, אם הוא רוצה לעלות לתורה,
הוא
צריך
ימין? איפה הוא עומד, אתה שואל? כן, נכון, נכון, כך צריך. הביא את השאלה שלך, הביא אותה הרב אמת ליעקב, וכתב שהוא יעמוד בצד ימין. תמיד הוא יעמוד בצד ימין. העולה עומד בצד ימין, והוא בצד שמאל, משמאלו. כן, טוב מאוד. טוב, אז...
לא ראינו שמקפידים בזה, הרב.
מה?
לא ראינו שמקפידים בזה בעלי
הקוראים. הם לא למדו הלכות, מה לעשות? לפי ההלכה הוא חייב ללמוד את ההלכות האלה כל 30 יום כדי לזכור אותם, לרענן את הזיכרון. מה חשבת? אין, צריך לחזור.
הרב, מה העניין שקורה?
מה העניין שקורה?
ואברהם זקן.
ואברהם זקן, איזה יופי. למה נזכרת עכשיו? ביום חמישי היית שואל. אז כן, אנחנו קראנו אברהם זקן ובימים, ואז תיקח אישה לבני ליצחק, למה? להגיד לחתן מוסר. הרי היום יש תכניות רשעיות. רשעיות אלה מחתיאות את הרבים. בא חתן, בא הקלה, מסכנה, רוצה להיכנס לחופה, תביא תמונה. והיא נותנת התמונה לשתכנית. ואחרי זה בא איזה חתן, רב אליעל, שהוא סתם עושה צחוק מכולם. בסוף עושה צחוק מעצמו. אני מכיר יהודי אחד, לא רוצה להזכיר יותר מדי, הוא כבר היום בן 75. שהוא היה בן 23, 24, היה משחק על הבנות כל הזמן. כל פעם הולך לפגש עם אחת, ונפגש עם אחת, ועושה בראש שלו, מי זאת, איך היא, זאת האוזן שלה כך, זאת החותם שלה כך, זאת יחסר לה פה שן, ששן אחת יותר גדולה מהשנייה, וכל מיני משוגע, ונשאר עד היום רווק זקן, אין זכר ממנו. אז מה עשינו? אז זהו, זה המכה בשעה שהוא מביאים להם, אז יש לו מבחר, היא אוספת תמונות, מביאה לחתן, מראה לו אותם. אוי לה ואוי לנפשה, גיהנם ייגמר והיא לא תיגמר. זה עוון חמור מאוד, והיום עושים את זה בריש גלי. הנה אלה הידברות, הרשעים האלה, יש להם שם אלבומים, אלבומים, 22,000 בנות, נורא והיום, וביניהם יש נשואות גם. אני אומר לכם את זה מתוך ידיעה, לא מתוך תיאוריה. ואני מכיר אנשים שהם נשואים. אחד גר בדרום, נשוא עם ילדים, הלך ונרשם שם, והלך נפגש עם איזו אישה. בילוי. נורא והיום זה, איפה אנחנו נמצאים? והם הולכים צוחקים על הרבנים, מרמים אותם. ומוציאים מהם מכתבים. אתם יודעים שלהוציא חתימה מרבנים, זה בקלות אני יכול להוציא מה שאתם רוצים עכשיו. אז אם כן, לא, גם בלי כסף זה אפשר לקחת. אז עכשיו, זה בעיה, זה בעיה. לכן, ואיפה ולא תטורו אחרי דברכם ואחרי עיניכם? וגמרא בקידושין, דף פא, הגמרא צועקת. אמר רבי יהושע בן לוי, כל הנושא אישה לשם יופי, יוצאים לו בנים שמורדים בעם ישראל. הנה, איפה יצאו הרשעים האלה שכעת מחבלים קרמים נגדנו? אתה יודע שעומדים כל רגע חס ושלום שלא יהיה מלחמה עם האיראנים. עכשיו, אני מדבר אתכם נכון להיום, להרגעים האלה. כל ראשי הביטחון יושבים, מתקסים עצה מה לעשות, כי האיראנים מתכננים התקפה עלינו. אז, ויש לנו מורדים בעם ישראל. מאיפה באו אלה? כי האבות שלהם נשאו נשים לא לשם שמיים. נשאו נשים לשם יופי, לשם בילוי, לשם טיולים. לכן יצא להם בנים כאלה. והרמב"ן כותב את זה באיגרת הקדושה שלו. אומר עליהם נאמר, באדוני בגדו, כי בנים זרים ילדו. זאת אומרת, אלה לא נשמות של ישראל. זה נשמות טמאות שבאו מעץ הדעת רע. אז זה נורא והיום. לוקחים את בנות ישראל היום ומבזים אותם כך, ואין פוצה, פה ומצפצף בעוונות הרבים. לכן צריך להיזהר בזה. אז עכשיו יוצא איפה שבספר תורה צריך לאחוז אותו במפה, ולא לשכוח שהוא מברך או אומר קדיש אחרי הספר תורה שסיים. עכשיו עוד הלכה יש, שסיים את השבעה עולים אחרי שנה האחרון, סוגר את הספר ומברך ואומר חצי קדיש. זאת אומרת, אין לומר קדיש כשהספר תורה פתוח. אחר כך יבוא המפטיר, יפתח את הספר תורה בחזרה ויקרא באותו זה. השבת... מה? לא מועיל לחסות במפה. כדי לקרוא קדיש, מועיל לחסות במפה כדי לברך בין גברה לגברה, בין עולה לעולה. אבל בשביל לקרוא קדיש אחרי שסיימתי, אני סוגר את הספר. אותו הדבר במנחה של שבת, אותו הדבר בשני וחמישי. אני סוגר את הספר ואומר קדיש. תזכור את הכלל הזה, תמיד. סגור את הספר. סליחה? אז למה ואברהם זקן? הוא שואל. אני עדיין תמה, מאיפה נכנסתי לשאלה הזאת? אז זכרת אותי. אז ואברהם זקן, לומר לחתן הזה, דיר בלק חתן, אל תחשוב שאתה לוקח אישה, וזה בשביל יופי, בשביל טיולים, כי הגמרא בעצמה אומרת, מחר בא ומחרתיים יוצא, נכנס יום, נכנס יוצא, הוא מתרגל ומואס בזה. אז הוא מתחיל לחפש אחר כך משהו אחר, אוי ואבוי לו, ועליו. אז לכן אומר לו, לא תיקח אישה לבנים, בנות כנעני, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ואל משפחתי, ולקחת שם אישה לבני ליצחק, כדי שידע שהוא צריך לקחת אישה צדקת, ולקחת זה העיקר, שתהיה טובה, תגדל אותה ילדים, שיראה אותה בבית, לא כל פעם שהוא בא, היא לא נמצאת. איפה? מה אכפת לך? מה אתה שמת אותי בכלא? מה אני הלכתי עם חברות שלי, הלכתי לבית מלון, הלכנו למסעדה לאכול. וואי 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 וואי. כן, אל תדבר על אחרים שצייר. כן. עכשיו, עוד דבר יש הלכה, צריך להיזהר בה, גם בזה לא נזהרים. שאסור לשים מרפק על התיבה איפה שהספר תורה נמצא. הרבה פעמים מצוי שהקורא בתורה בעצמו, הוא בין עולה לעולה או ככה, נשען לו, שם לו את המרפקים על על התיבה, הוא לא על הספר תורה, על התיבה. ויש פה את הספר תורה, אסור לו. וגם העולה עצמו צריך שיהיה עומד. עכשיו יש בעיה, למשל, לא עליכם, אלה שעל כיסאות גלגלים. והם לפעמים יש לו חתונה של הבן, חתונה של הנכד, אז יצאה לו הנשמה עד שהגיע הנכד הזה לחופה. למה תגיד לו לא עולים? הרי צריך לעמוד. מקרה כזה, התירו. החכמים של דורנו התירו שיהיה מותר לו, ואז הוא יקרא בספר תורה. לפעמים צריך להקריב לו את הכתב כדי שהוא יראה, אחרת מה יעשה. לכן במקרה כזה יש היתר, כמה שזה לכבוד התורה. אז זה דבר אחד. אבל צריך להיזהר לא להישען על השולחן או על התיבה שהספר תורה מונח עליה. כתוב, אלא אם כן הוא בעל בשר, נראה לכם, יש אחד, רוח הרוחבו, 3 אמות, וקומתו 1.5. אז הוא, הבטן, ירצה או לא ירצה, היא נוגעת בזה, והוא נראה נשען על הטבע, זה משהו אחר. או אם הוא זקן או חולה, שיכול ליפול, אז הוא מחזיק בטבע, מחזיק, לא נשען, הוא מחזיק ככה ביד, כדי שלא לאבד את השיווי משקל, זה משהו אחר. זה יתירו לו. אבל סתם עולה או הקורא, אסור לו להישען על התיבה. תראו, יש את ההלכה הזאת לא עליכם, גם בבית קברות. הרבה הולכים לקברי צדיקים, והוא מה עושה? הוא נשען על הקבר, שם את שתי הידיים שלו, ואפילו שם את הפנים שלו על הקבר, הוא מדבר עם הצדיק. הצדיק שומע אותך, רואה אותך גם מרחוק. לא צריך לזה. הנה, שמואל הנביא, קבור פה ברמות. אם אתה תעמוד בכביש רמות אפילו, ואתה רואה מרחוק את קבר שמואל הנביא, ואתה כהן או לא כהן, או אני כעת שבת, אני לא יכול להגיע לשם. נעמוד שם, באמצע, לא בכביש, באמצע הכביש. יבוא מכוניות, דיר בלק. תעמוד בצד, אתה עולה יקר, הרבה כסף שילמו עליך. תקרא ספר תהילים, תקרא איזה פרק, 2, 3, תתפלל, התפילה עולה. למה? ממרחק, ככה זוהר אומר, אפילו מרחק 10 קילומטרים. הנשמה שלו נמצאת עד השמיים. הוא רואה אותך מלמעלה, רואה אותך ושומע אותך, ואתה יכול להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, כאילו אתה על קבר הצדיק עצמו ממש. גם אם זה לא יום היורצי, טוב? עמד לך בשבת גם.
למה כלב בן יפונה היה צריך לבוא על
קברו? הוא הלך לחברון לחפש איפה הקבר, הוא לא ידע איפה המקום. הוא הלך לראות איפה זה.
הוא היה יכול מרחוב,
אבל הוא לא יודע איפה זה. פעם ראשונה בחיים, דחילה. מה אתה רוצה ממנו? זאת שאני אביא אותו לפה, שיגיד לך מה, למה הוא הלך? איזה יופי. הוא עושה לו משפט שלא בפניו גם.
להשתתח?
מה זה להשתתח? מי שמשתתח, אתן לו שתי כדורים. לא כדור בראש, כדור שיבלע. מה? עוד פעם התחלת היום? כן. חזק וברוך. מי שברך, נעשה לך? נו. אז אם כן, מכאן למדנו שלא נשענים, וכך מובא בגמרא, אני אקרא לכם דברי הגמרא. רבי שמואל ברב יצחק נכנס לבית הכנסת, תשמע. ואדם אחד היה נסמך לעמוד, העמוד שעליו הספר תורה, ואמר לו, אסור לך להיסמך, כשם שניתן התורה באימה ויראה, שהיינו בהר סיני, רעדנו בפחד, כך אנחנו צריכים לנהוג בה באימה ויראה. אז אין דברי הירושלמי, מסכת מגילה. אחר כך, אמר במשנה, המשנה שלנו, מסכת מגילה של תלמוד בבלי, הקורא את המגילה, עומד, יושב. כלומר, אם רצה עומד, אם רצה יושב. זה במגילה. מגילת אסתר יכול לקרוא אותה שהוא יושב. אבל, בגמרא אמרו, אבל מה שאין כן בתורה. למה? המגילה, אני קורא את הניסים והנפלאות שהיה לנו, שיעשה לנו גם עכשיו יהיה רצון, הלילה. יקה הקדוש ברוך הוא את האיראנים ואת הסורים ואת כל שונאי ישראל, שלא יגעו בנו חס ושלום. אז אומר, הנה, הוא קורא את המגילה, אבל בתורה זה דומה למעמד הר סיני. מעמד הר סיני עמדו 3 שעות על הרגליים, וכולם היו רועדים, ממזעים מהאש. האש הגדולה הזה ולא נמות, עד כדי כך פחדו שימותו. ואז אם כן, צריך אימה ויראה לכם מה שאין כן בתורה. כותב רש"י, שאין קוראים בתורה מיושב. אז אמרתי לכם, חוץ מאלה הזקנים, מסכנים, אם יש לו סיבה שהוא עולה, לפעמים יש לו יורצת של אביו. מה תגיד לו, לא תעלה? יכול להיות שמרוב צער ימות. כל החולים, מסכן. הנה היה לפני שבועיים נפטר, תלמיד חכם אחד, ביום פטירת אביו הוא נפטר. השם ירחם. אז זה לא פשוט. נפטר פתאום גם. באותו יום. אז צריך זהירות. לכן צריך כל דבר לעשות במשקל ובחוכמה. איך לעשות זה. אז כך אמר גם בילקוט שמעוני, והרמב"ן כך פסק להלכה, שלמעשה בלימוד, בקריאה בתורה צריך לעמוד ולא מועיל לשבת או להישען. עכשיו עוד דבר צריך לומר, ברכו את השם המבורך בכל רם. עכשיו יש עניין גדול, תדעו גם לחנך את הילדים הקטנים שיקראו בתורה, וזה תלוי באימהות. האימהות הן יכולות להשפיע על הילד, לתת לו חומש, שיחזור על 3 פסוקים, שיקרא אותם כמו שצריך, וילמדו אותו איך מברכים, ומותר ללמד אותו להזכיר שם השם, כי אני מלמד אותו עכשיו. אחר כך יבוא בית הכנסת, תראה על ידי זה ינצלו ממוות, בר מינן, תראה כמה אסונות קרה לנו רק בימים האחרונים. שבת זו 2 ילדים נשרפו, נורא והיום, והאימא לא מתנחמת. שם היה משהו נורא והיום, נשרף הבית, אמר לי אחד שהיה שם, היה ענן של פיח עד 0.5 מטר מהרצפה, עד התקרה. מהתקרה לא ראו כלום, אתה צריך להיכנס בתוך ענן של פיח, לא שייך, אדם מחנק שייכנס שם. אז אפילו האבא רצה ללכת להביא את הילדים, לא יכל להיכנס. היה שם עמוד ענן של חושך. של איזה השם מצילנו. עכשיו אין להם בית, אין להם כלום, אין להם בגדים, אין להם שום דבר. בר מינן. אחר כך מת ילד בזה, נחנק עם חבל. ועוד כל יום יש לנו איזה אסונות. הדרך היא לתת לילדים לעלות לתורה. מותר, כשהוא יודע לקרוא, חנך אותו, אני חוזר לו שלוש פסוקים, מחפש, הנה השבת יש, וייתן לך אלוהים איתה לשמיים, נכון? אז תן לו את העלייה הזאת, אחרי שהאדם מבוגר, יחזור החזן לילד הזה, כל שבת אז ילמדו אחד מהשני, יקנעו אחד בשני, קנעת סופרים תרבה חוכמה, ואז הוא יעלה, ותלמד אותו להגיד, ושיגיד את הברכות כמו שצריך, בריחו את השם המבורך, ולהגיד השם א' ד' נ' י', ללמד אותו. יחזור, ברוך א' ד' נ' י', המבורך לעולם ועד. וכן אחרי זה יברך, ברוך אתה השם וכו'. הכל. ללמד אותו שיברך, ברוך הבא הרב. תאריך ימים בטוב, שם ישמרך. הרב שכטר, בעוונות הרבים, חולה מאוד, מורדם ומונשם. רבי אריה יהודה בן חיה, צריך תפילה שירחם עליו. אז מה שאלת? מה מעניין מוסיף? אמרתי לך, קראת אתה ויתן לך, קנה איזה מי שקנה, מה הרעש? ואחרי זה תביא ילד, קרא לו שלוש פסוקים, נברך, ואני אקרא לו שלושה פסוקים, חזור עוד פעם. וכן על זה הדרך. ותביא כל שבת שתי ילדים, נעשה תורנות. מה זה באיזה גיל? אמרתי לך, הוא יודע לברך? הוא יודע לברך, הוא מברך, אז הוא יעלה. אין גיל, יש ילד, יש אחד בן 70 עוד לא יודע לברך. ויש אחד בגיל 5 יודע לברך. פרשת מה? מה הוא רוצה? איזה פרשה? לא שם. נסו, מה הבעיה? זה תלוי במנהג המקום. אם הם מסכימים. לא צריך לעשות יותר מדי. אז אם כן, זה הסדר שלמדנו בינתיים לגבי קריאת התורה. והעיקר, עוד דבר אחד רבותיי, שמי שעולה לתורה יכוון שאני, הלו? אני אביא את ראש העיר לפה. דיר בלקום, יש לו רופא. אז הוא יכוון, זה שעולה לתורה, יכוון שמה שפגמתי בכבוד התורה, או עברתי על איזה איסור שכתוב בתורה, אני מתפלל, וגם הנשים, בעזרת נשים יושבות, שומעות קריאת התורה, יכוונו. אם עברנו על מה שכתוב בתורה הזאת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שעל ידי שאנחנו שומעים כעת את קריאת התורה, יכפר לנו על מה שחטאנו. בזכות התורה יכולה לכפר ולעשות דברים עצומים מאוד. יהי רצון שנראה בקרוב, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, חזקו ואמצו.